שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר עציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית קצרה מפי הרב יוסף צבי רימון.
לאחר שעמדנו בשיעורים האחרונים על בעיית תהילת זמן קריאת שמע של ערבית, שלפי פשטות המשנה מתחיל רק בצאת הכוכבים, וכך סבורים רבים מן הראשונים כפי שראינו, והם ניסו להתמודד עם השאלה של המנהג לקרוא קריאת שמע של ערבית קודם צאת הכוכבים באופנים שונים, כשהמחנה המשותף לכולם הוא שבאמת באותה קריאת שמע שלפני צאת הכוכבים לא יוצאים ידי חובה, והדרך לצאת ידי חובה היא על ידי קריאת שמע נוספת לאחר צאת הכוכבים בווריאציות שונות שעמדנו על כולן בשיעורים האחרונים, ולא נרחיב בזה עכשיו. השיטה האחרת הייתה שיטת בעלי התוספות, בעיקר רבנו תם וירי, שהם נתנו לנו מרחב מסוים שמצדיק קריאת שמע של ערבית קודם צאת הכוכבים, או כשיטת רי מפני אותן שיטות שמופיעות בברכות דף ב' עמוד ב', שקובעות את תחילת זמן קריאת שמע של ערבית בזמני סעודה שונים של אנשים שונים בימים שונים, כמו למשל קדש היום ערבי שבתות, כהנים נכנסים לאכול, או עניים נכנסים לאכול פתאום במלח וכולי, שחלק מהשיטות האלה לפחות מאפשרות איזשהו זמן מסוים קודם צאת הכוכבים, ועל בסיס זה אפשר קצת להצדיק את המנהג. בנוסף לזה כמובן שיטת רבנו תם, שנותן לנו הצדקה להקדים את קריאת שמע של ערבית בעצם מפלגה מנחה, בהסתמך על שיטת רבי יהודה שזה סוף זמן מנחה, ולדעתו של רבנו תם זהו גם תחילת זמן תפילת ערבית וקריאת שמע של ערבית, בהתאם להסברים שנתנו כבר בשיטותיהם בשיעורים הקודמים. הנקודה היא שבמקומות מסוימים נהגו להקדים קריאת שמע של ערבית הרבה יותר מאשר אותו זמן של פלג המנחה, וחלק מן הראשונים ניסו להתמודד עם הקושי הזה כדי למצוא איזה, אם יש לזה איזשהו הסבר למנהג כזה, אפשר להצדיק אותו, אי אפשר להצדיק אותו. מי שעמד על כך בפתיחת ספרו הוא תרומת הדשן. תרומת הדשן ממש בסימן א' דן בשאלה הזאת, וננסה תחילה לראות את דבריו, ולאחר מכן נראה איך אפשר בכל זאת לנסות להסביר את המנהג הרווח הזה. ברוב הקהילות, אני קורא כרגע את השאלה שם, ברוב הקהילות נוהגים בימים הארוכים, בימי הקיץ, להתקרות קריאת שמע של ערבית, ולהתפלל תפילת ערבית 3 או 4 שעות לפני צאת הכוכבים. ואז הוא שואל אם יש שום יישוב או טעם למנהג זה, כי גם הרבה תלמידי חכמים עם המון עם במנהג זה, כיוון שגם תלמידי חכמים הם שותפים למנהג הזה, אז הוא מתלבט אם יש מקום להסביר או לתת יישוב למנהג הזה. בתשובתו הוא פותח קודם כל בשיטת רבנו תם, וכך הוא אומר, אין בידינו כלל למצוא יישוב וטעם למה שנהגו להקדים כל כך זמן גדול 3 או 4 שעות. דהד כתב רבנו תם במפלג המנחה ואילך חשוב לילה כרבי יהודה, ויוצאים מאז ידי קריאת שמע ותפילה של ערבית, וכתבו המורדוכי ובגות מימוניות וערביה כדברי רבנו תם, דברי רבנו תם עיקרם, והבא להחמיר על עצמו ולמתין עד כדברי שאר הגאונים מחזק יוערה ונקרא אידיוט אם לא הורגל בשאר פרישות. את כל זה כותב אפילו לפי שיטת רבנו תם, גם אם אתה מקבל שיטת רבנו תם שזה מפלג המנחה, וגם אם אתה מקבל דברי המורדוכי והגאות מימוניות והרביה שקופעים ששיטת רבנו תם היא שיטה עיקרית, ושאפילו אסור להחמיר על עצמו אלא אם כן הורגל בשאר פרישות, עם כל זה, מכל מקום, אני מצטט כרגע, זמן זה אינו אלא שעה ורביה קודם צאת הכוכבים. סך הכל נותן לנו שעה ורבע קודם צאת הכוכבים, אבל מניין לנו להקדים כל כך? המציאות היא שמקדימים. ואז הוא מוסיף לזה עוד נתון. ובימי חורפי ראי בתוספות ברכות, דיה שרוצים לומר, דבימי הקיץ שהימים מעריכים, ענן מחשבינן שעות הלילות לשעות קטנות, ושעות היום לשעות גדולות, בדרך זה שלעולם יעלו 12 שעות ללילה ו-12 שעות ליום. וכן הוא תג לי תשובה מאחד מהגדולים. אז יש כאן, קודם כל, הוא בונה על זה שאולי צריך לחשב את השעות בשעות זמניות. אז אם זה שעות זמניות, ביום כל שעה תהיה ארוכה יותר בימות הקיץ. ואותו גדול שהוא אומר, הוא תג לי תשובה מאחד מהגדולים, זה כנראה תשובת תשובת המעריל בסימן קופנון ב' שסבר כך. ואז הוא עושה את החשבון, ולפי חילוק זה הוא אומר, היה ליישב אם באנו להקדים יותר משעה ורביע לפי אורך הימים, כגון באמצע הקיץ שהיום מעריך ביש ארצות כמו 18 שעות מעלות השחר עצת כוכבים. ואגב, נאמר מוסגר, רק נזכיר שנראה מדבריו שהוא סובר שבאמת יש למדוד את שעות היום בין עלות השחר לצאת הכוכבים כשיטה ידועה של המגן אברהם ולא כשיטת הגר"א שסבור שזמני היום הם בין זריחה לשקיעה. על כל פנים הוא אומר, אז אם יש יום שאורך 18 שעות מעלות השחר לצאת הכוכבים ונמצא כל שעה יתרה שליש מלבר, דהיינו אם יש לך 18 שעות, אז בעצם בכל שעה יש לנו שעה וחצי בעצם. במקום משעה ורבע תעשה שתי שעות פחות שמינית השעה בינונית. ועד כאן הוא אומר, גם אם אתה מצליח לעשות מזה שעות זמניות ותגיד ששעה ורבע קודם סוף היום זה שעה בשעות זמניות, אז אתה מגיע משעה ורבע, אתה יכול לעשות בערך כשעתיים פחות 7.5 דקות. זה פחות או יותר הזמן של נותן לנו השעה ורבע, אלא אם אתה מחשב אותם בשעות זמניות. ועד כאן לא ישבנו אפילו שתי שעות קודם הלילה. כל שכן, 3 ו-4, אם אתה בא ליישב ולמצוא פתרון ל3 או 4 שעות קודם, צאת כוכבים כפי שהם נהגו כנראה באותם ימים, זה אומר אי אפשר למצוא טעם. על כן נראה מסקנתו כרגע, מסקנת ביניים, דאין ליישב כלל בטעם ובסברת התלמוד. ואם כן, מרגע זה שהוא מגיע בעצם למסקנה שאי אפשר למצוא מקור תלמודי למנהג, אז הוא בא וקובע את הקביעה הבאה. אלא יש לומר שהמנהג נשתרבב על ידי תשות כוח שירדה לעולם. ורוב ההמון תאבים ורעבים לאכול בעוד יום גדול בימים ארוכים. ואם היו אוכלים קודם מנחה, היו שועים באכילה או בשתייה ולא יבואו כלל לבית הכנסת. ומהאיתם אסרו כמה גאונים אפילו סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה. ומכן לא אבי שפיר דם מכלל לסעוד תמיד קודם תפילת המנחה. ומתוך כך לא היה כוח לתלמידי חכמים להפריש ההמון עם מלהתפלל תפילת ערבית ולקרוא את שמה בעוד היום גדול. ואפילו בדורות הראשונים, בימי רב היי גאון ובימי ריבה, שהיו הציבור מתפללים וקוראים את שמה בערבית בזמן שהיה נראה לגאונים האלה שלא הייתה תפילה או קריאת שמה בזמנה. ואף על פי כן לא אבי מצלי עקבינו. מה שאומר לנו כאן בעצם תומת הדשן, שבגלל תשות כוח שירדה לעולם, בעצם מעיקר הדין היו צריכים לקרוא קריאת שמה ולהתפלל ערבית לאחר צאת הכוכבים, או לכל היותר באותו פרק זמן שרבנו תם מאפשר שעה ורבע ואפילו זמניות קודם סוף היום. אבל המנהג הזה שהוא הכיר במקומו זה מנהג שאין לו בסיס הלכתי. הוא אומר כך היה גם תקופת הגאונים, שאותו מנהג שדיברנו עליו שקראו קריאת שמע קודם צאת הכוכבים לפי שיטת הגאונים ורש"י וחכמי ספרד בדרך כלל, שסוברים שעיקר זמן קריאת שמע הוא לאחר צאת הכוכבים. בכל זאת לא יכלו למנוע את המנהג למרות שהוא לא על פי דין. אז כנראה שיש דברים שבהם ההמון קובע את העניין, ולפעמים אין לנו ברירה. זה פחות או יותר הדברים שהוא אומר. לדברים האלה כמובן יש השלכות רחבות, מה פירוש אין לנו ברירה. וזה עוד, נראה עוד מעט קצת בעניין הזה. בינתיים הוא עובר לספר לנו סיפור על תקדים משמעותי שהוא שמע. גם שמעתי בישיבה מפי אחד מהגדולים ששמע וקיבל, כי בימי הקדמונים בקרים התפללו ערבית וקראו את שמה בערב שבת בעוד היום גדול כל כך, שהיה רב העיר שהיה מהגדולים הקדמונים, הוא וכל טובי הקהל עמו הלכו לטייל אחר אכילה של סעודת שבת על שפת הנהר דונאי, והיו חוזרים לבתיהם קודם לילה. ובהמשך הוא מזכיר שגם אחד מהגדולים הורה לעשות מעשה, ואותו גדול הכוונה למעריל שכותב, ואני מצטט מתוך המעריל, כשהיה חתונת בן מהרש ביום ה' י"ז תמוז, שהיה אחריו ביום ראשון, ציווה לילך לבית הכנסת כשקשקש 4 שעות אחר חצות, והתפללו הרב עם הציבור מנחה בערבית, ואחר כך הייתה הסעודה. זאת אומרת ששם המעריל התיר לצורך סעודת נישואין לקרוא קריאת שמע בעוד היום גדול. מסכם תרומת הדשן ואומר, מכל הלין משמע דמקודם, זאת אומרת בימים קדומים, היה בקל להורות לכולה בדבר זה. זאת אומרת מה שבעצם יצא מדבריו, שיש אותו מנהג שהוא מתאר, היה במרוצת כל הדורות היו פרצות בעניין הזה, וגדולים בכל הדורות הסתדרו עם המנהג בצורה כלשהי זאת או אחרת, ולכן הוא אומר בעצם, אם אין לך יכולת להתנגד למנהג אז תצטרף אליו. זה פחות או יותר סיכום דבריו, ואני קורא את סיכום דבריו. ואם כן, כיוון דה תוספות ברש ברכות כתבו דאבדין אנטרה כולה דסטרה עדה דה בתפילה, זה מה שדיברנו על שיטת רבנותם של אפשר גם להתפלל מנחה אחרי פלג המנחה כשיטת חכמים, ומצד שני להתפלל תפילת ערבית ולקרוא קריאת שמע של ערבית מפלג המנחה כשיטת רבי יהודה, מה שאין כן בכל מקום. ובקריאת שמע נעמה לי בדרה שהיא נפקינן בקריאת שמע של מיטתנו, זאת אומרת את הדאורה איתה, ובכל מקרה יש לנו קריאת שמע למיטה. נראה דאפילו תלמיד חכם, אם הוא בציבור שמקדימים להתפלל ולקרוא את שמע בימים הארוכים, אם אין יכול להפרישם, אין צריך לפרוש מהם, אלא מתפלל וקורא עמהם ויוצא בזה. אבל אם הורגל בשאר פשוט, יתפלל ויקרא בזמן שקנו חכמים לפי כל הדעות. הנראה לה, אני יודעתי, כתבתי. מסקנת הדברים יוצאים, כן. שבעצם אומר, תשמע, אין לנו יכולת להסביר את המנהג הזה. המנהג הזה אין לו הסבר כל כך. ואף על פי כן, מי שיכול להנהיג בציבור שלו בצורה כזאת, שכולם יקראו קריאת שמע כתקנה, אז זה כמובן עדיף. מי שלא יכול, אז אין ברירה שלא רק שלא יפרוש, לא, אם הוא לא יכול להפריש אותם, גם שלא יפרוש מהם, אלא מתפלל וקורא עמהם ויוצא בזה. זאת אומרת, ויוצא בזה כי ככה מנהג, והמנהג הזה כבר נהוג כך גם על ידי מקומות שבהם גדולי ישראל עושים, וזה בסדר. יש כאן בדברים האלה בהחלט דברים שדורשים הרבה מחשבה, כיצד זה מנהג שהוא בעצם מנוגד לסוגיות בצורה ברורה לפי דעתו לפחות, כיצד הוא יכול לקבל איזשהו מקום שאפשר לנהוג על פיו בלי חשש. חשבתי אולי שיש מקום לומר בעניינו של מנהג זה כמה דברים. כיוון אחד, קודם כל לנסות בכל זאת ליישב אותו עם ההלכה ברמה הפשוטה יותר. ואם נבוא ונקבל שבעצם זמן קריאת שמע של ערבית תלוי בזמן שכיבה, ונגדיר זמן שכיבה כזמן סוף הפעילות היומית של בני האדם בתחילת ההתכנסות וההתארגנות לשכיבה, אפשר לבוא ולטעון שבארצות הצפון, באותם מקומות שבהם באמת הלילה יורד מאוחר יחסית בימות הקיץ, שבוודאי בקוטב ובמקומות צפוניים מאוד, הרי אנשים הולכים לישון גם כשעוד היום גדול, אז יכול להיות שתרומת הדשן עצמו מדבר במקומות שבהם יכול להיות שלישון ממש לא הלכו לישון, אבל בפירוש בוודאי זה היה זמן סעודת הערב שלהם, זמן שבו אנשים נכנסים לבתיהם, חודלים מפעילות היום. אז בהחלט יכול להיות שזמן כזה יכול להיות מוגדר עקרונית כזמן שכיבה וכזמן קריאת שמע. הבעיה המשמעותית יותר היא לעניות דעתי פחות עם קריאת שמע של ערבית ויותר עם תפילת ערבית בעניין הזה. כי אם אנחנו מקדימים 3 או 4 שעות קודם צאת הכוכבים, זה יוצר קצת בעיה מבחינת זמן תפילת ערבית. כי זמן תפילת ערבית לכולה תלוי בזמן איברים מופדרים, וזה בוודאי במקדש היה מצאת הכוכבים, או לפחות אחרי הקרבת תמיד של בין הארבעים, שנניח ניקח שיטת רבי יהודה שמדבר על מפלג המנחה. אבל להקדים תפילת ערבית עצמה לפלג המנחה זה באמת נראה קצת קשה. אלא אם כן נבוא ונאמר שגם לעניין זה של תפילת מנחה יש מקום לסתיחל של תפילת ערבית, יש מקום בוודאי לדבר על כך שנכון שזמני התפילות הם כנגד הקורבנות, אבל יש פן מסוים בתפילות שהם בחינה של ערב ובוקר וצהריים השיחה והאמה, דהיינו פן של תפילות כנגד אבות, של שאבות תקנו, וזה צריך להיות בשלושה פרקים ביום של ערב בבוקר וצהריים. יכול להיות שלפי התפיסה הזאת של אבות החלוקה היא לא כל כך חלוקה של קשוחה של יום ממש ולילה ממש וכו', החלוקה היא של שלוש נקודות זמן ביום. וייתכן, אם כן אני מודע לזה שאני לא אומר כרגע איזה נימוק שיש לו איזשהו יסוד הלכתי מוצק, אבל בהחלט יכול להיות שכיוון שאנשים כאלה שחיים במקומות שבהם זמני היום הם זמנים לא בדיוק נורמליים לגמרי, אז ייתכן מאוד שיש מקום להכיר בתפילת ערבית גם בשעה הזאת. אני בדרך כלל נוהג לומר שיש שתי ראיות או שתי סיבות מרכזיות לכך שיהודים צריכים לחיות בארץ ישראל. אז אחת, הנקודה אחת היא כמובן זמני קריאת שמע, זמני קריאת שמע של ערבית וכו'. בארץ ישראל פחות או יותר הזמנים הם זמנים סבירים. מי שגר בארצות הצפון וכו', הוא לא, קשה לו מאוד לנהוג ולקיים או לקרוא קריאת שמע ולהתפלל תפילת ערבית לאחר צאת הכוכבים. צאת הכוכבים יכול להיות במקומות מסוימים ממש בשעות מאוחרות, ודאי קצת משבש את הליכות החיים. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה זה חג הסוכות. חג הסוכות באחד המקומות הבודדים בעולם שבו, בעולם המיושב נקרא לזה כך, שבו אפשר לקיים מצוות סוכה בשקט פחות או יותר בדרך כלל, אלא אם כן באמת הקדוש ברוך הוא חס ושלום כועס ואז הוא שופך קיתון, אבל בדרך כלל בארץ ישראל זה מקום שבו אפשר לקיים מצוות סוכה כהלכתה. באירופה, בצפון אמריקה קשה מאוד לקיים ברוב השנים, במקרים רבים יורדים גשמים אל תוך הסוכה. אז כאמור יכול להיות שיש כאן איזשהו דבר שבאמת עצם העובדה שיהודים חיים בכל מיני מקומות בעולם, ובאותם מקומות מסגרות החיים ומסגרות שונות, ייתכן גם שזה מכתיב איזה זמני תפילות שונים וזמני קריאת שמע שונים. ואני אומר כרגע יכול להיות שאפשר לתת זה גם איזשהו ביסוס הלכתי רעיוני במובן הזה שלגבי קריאת שמע של ערבית אפשר שבאמת זה יכול להיות מוגדר כזמן שכיבה. אבל גם לגבי תפילת ערבית, אם נקבל ונאמץ את התפיסה שהצגתי כאן בנוגע לזמני תפילות שהם לא רק צמודי קורבנות אלא גם צמודי מהלך יומו של האדם, ומהלך יומו של האדם כאן של פינת ערב בבוקר וצהריים, באותו מקום שבו אנשים חיים הם משתנה, ויכול להיות שהערב בבוקר הצהריים שלו זה ערב במובן שמקובל באותם מקומות, וערב מקובל שמדובר שמקובל באותם מקומות הוא באמת ערב כזה שיכול להיות גם לפני צאת הכוכבים, כי זה הערב, אנשים אז אוכלים ארוחת ערב, אנשים סוגרים את יומם פחות או יותר, ויתכן בהחלט שאפשר לאפשר גם בדבר הזה תפילה. אני מדגיש שתומת הדשן עצמו לא בנה על העניין הזה, הוא רק אמר כנראה שבעבר מקודם היה בקל להורות לכולה בדבר זה, התמודדו עם זה, הסתדרו עם זה בצורה כלשהי, הוא עצמו לא נותן לנו הסבר, מה שהעוצמה שבדבריו של תומת הדשן היא שאם יש מנהג, גם אם אתה לא יודע להסביר אותו וגם אם די ברור לך שבעצם אין לזה הסבר על פי התלמוד, הוא אומר אם זה המנהג, אז אם אתה יכול לשנות אז תשנה, אבל אם אתה לא יכול לשנות ואתה לא יכול להביא את העם לקראת זה, אז אין צריך לפרוש מהם אלא מתפלל וקורא עמהם. אתה יכול אפילו להצטרף למסגרת הזאת, להתנהל יחד איתה. אני חושב שיש בדבר הזה גם אמירה חינוכית מסוימת בנוגע ליחסנו למנהג, כמה אנחנו זריזים ומהירים לבטל מנהגים, אבל מעבר פה לשאלה של להיות זריז לבטל מנהג, אלא לתת כבוד לאותם גדולים שהניגו בקהילותיהם או שהונהג בקהילותיהם והם חיו בתוך הקהילות האלה ואפשרו את המנהג הזה, שבוודאי יש להם איזשהו בסיס. וכאן ניסיתי כאן לתת איזשהו בסיס מסוים, אם כי צריך לדעת שיש מקום לקבל את הדברים גם אם אין לזה בסיס מצד עצם המנהג, ואני יודע שכאן הדברים הם לא כל כך מובנים, אבל זה צריך לדעת שגם כנסת ישראל במנהגיה גם לה יש איזה כוח ליצור איזושהי מציאות ועובדות בשטח. ייתכן מאוד שעל זה מדבר כאן תומת הדשן, בכל מקרה הדברים האלה קשים. אני רוצה, אם כבר עסקנו בנקודה הזאת, ולצרף לדיון הזה שלנו גם נקודה נוספת שקשורה לעניין הזה, והיא שפעמים רבות מגיעות שאלות בכיוון ההפוך מקריאת שמה של שחרית במקומות מסוימים שבהם המניינים, ובמיוחד בשבתות, המניינים הם מניינים מאוחרים שבנויים מראש בצורה כזאת שאין שום סיכוי להגיע לקריאת שמה בזמנה, ואפילו לא לפי השיטות המקילות, שיטת הגרא, שקצת סוף זמן קריאת שמה של שחרית היא קצת יותר מאוחרת, ובכל זאת אנשים נוהגים להתפלל במניינים כאלה. אם כי אני מוכרח לומר כבר בתחילת הדברים שלכתחילה ודאי ראוי לכל מישהו בן תורה וכל מי שחרד לדבר השם להקפיד לקרוא קריאת שמה ולהתפלל במניינים שקובעים את זמניהם על פי מערכת הלכתית הרגילה, שזמני קריאת שמה של שחרית, סוף זמן קריאת שמה, על פי מה שקובל בלוחות, אפשר לסמוך על שיטת הגרא, אבל לא מעבר לכך. אני גם מדגיש שלעניות דעתי ראוי שלא להיות, גם אם אדם מתפלל וקורא קריאת שמה לפני הציבור, אם זה מניין שבנוי בצורה כזאת שקריאת שמה בו היא לאחר זמן קריאת שמה, אני חושב שראוי לא להצטרף למניין כזה. לכתחילה ודאי ראוי לא להיות חלק ממניין כזה, אבל אני לא אומר שדברים כאן סגורים עד הסוף, יש מקום לדון בכל מקרה לגופו, אבל באופן עקרוני ודאי כך ראוי לכתחילה לעשות. ומצד שני הגיע אליי פעם שאלה של בוגר שלנו שהיה שליח בלונדון, והוא שאל שאלה, המניינים שם קבועים בשבת באמת לאחר זמן קריאת שמה של שחרית, והוא שאל מה לעשות, האם לקיים איזה מניין נפרד או להעיר לקהל על כך וכו'. ואני מאוד התלבטתי בעניין הזה, להקים מניין נפרד זה לפרוש מן הקהילה המקומית, ואני לא יודע מה המצבה של הקהילה המקומית, כמה היא, אני מסכן עצם קיומה בעצם השינוי הזה, ולהתחיל לשנות להם מנהגים זה בדרך כלל לא כל כך פשוט לאוכלוסייה כזאת שהיא לא בדיוק של תלמידי חרמים, שאפשר יהיה להכתיב להם איזה מערכת זמנים אחרת. כמובן הכל תלוי בקהילה ותלוי בנסיבות, אבל באופן עקרוני אני חושב שגם בארץ יש לנו היום דוגמאות כאלה של מניינים מאוחרים. הכיוון שאני חושב שחשבתי עליו הוא בכל זאת נסות באמת לחתחילה, כמו שאמרתי, להתפלל ולקרוא קריאת שמה במסגרת הזמנים הרגילים. אבל כדי אולי בבחינה, ואני מדגיש רק בבחינה של לימוד זכות מסוימת ולא יותר מכך, לא בשביל לתת לגיטימציה של לחתחילה לעניין, אבל בבחינת לימוד זכות יש מקום להעלות רעיון שבנוי משני יסודות. א', המורדכי במסכת שבת קובע שאפשר ורצוי אפילו לאחר קצת את התפילה בשבת בבוקר, מפני שבכל בתמיד של שחר כתוב את הכפס אחד תעשה בבוקר בבוקר, דיינו מוקדם, ולגבי בשבת כתוב וביום השבת שני כבשים וכו', לכן ביום השבת זה כנראה יותר בעיצומו של יום, ומכאן סמך לאלה שנוהגים לקום קצת יותר מאוחר בשבת. טוב, אם כי לדבר הזה יש מקום לדון לגופו של עניין בשאלה של עד כמה אותה נקודת זמן נוספת, עד כמה באמת הדיוק הזה מהפסוקים, עד כמה הוא באמת מוכרח, כי יכול להיות שביום השבת נדבר על תפילת מוסף כשקדם לו כבר תמיד של שחר. אבל על כל פנים דברים שאומר לנו מרדכי ודאי שאפשר קצת לבנות עליהם, ויכול להיות שאם זמן קימה בשבת הוא יותר מאוחר, זה נותן לנו איזושהי לגיטימציה אולי גם בהתאמה לאחר את סוף זמן קריאת שמע של שחרית. מבחינה זאת אפשר אולי גם לסרף לזה את העובדה שכל זמני הקימה היום הנהוגים הם לא בדיוק זמני הקימה של קמים, רוב העולם לא קם כבר בהנץ החמה או באזור הזה, כי ההתנהלות שלנו היום פחות התנהלות שעובדת על פי זמני זריחה ושקיעה, היא התנהלות שנקבעת על פי שעונים, וודאי במקומות רבים, במיוחד בשבת, ודאי זה זמן שבו באופן טבעי אנשים קמים יותר מאוחר, וזה זמן קימה של אנשים, לכן ייתכן בהחלט שבמצבים כאלה אפשר בהחלט לסמוך על הרעיון הזה, ולתת אולי בחינה מסוימת של לימוד זכות לאותם מקומות שנוהגים להתפלל ולקרוא קריאת שמע של שחרית בשבתות קצת יותר מאוחר. אני מדגיש, חזור והדגש, שלכתחילה ודאי ראוי לא לסמוך על כך, אלא לקיים מניין בזמנים שהם תואמים את השעות כפי שמקובל בדרך כלל. נחזור לענייננו המרכזי בנוגע לקריאת שמע של ערבית. אז כמו ניסינו כאן לתת איזשהו הסבר למנהגים, או לתת איזו לגיטימציה או אפשרות לקרוא קריאת שמע של ערבית גם קודם צאת הכוכבים באותם מקומות, באותן מדינות של הצפון, ששם אי אפשר בעצם, ודאי מי שהולך לישון לפני צאת הכוכבים, אז באותם מקומות אפשר בהחלט לסמוך על אותה קריאת שמע שאדם קורא סמוך מאוד לשנתו, ובוודאי זה אפשר לראות את זה כזמן שכיבה ולבנות על זה, ממילא גם להתפלל קריאת שמע של ערבית באותו זמן. כמובן בנוגע לחילול שבת של כרוך במלאכות במוצאי שבת, זה ודאי אין מה לדבר על זה, שאת זה אי אפשר להתיר בשום פנים ואופן, אלא ודאי לאחר צאת השבת, דיינו לאחר צאת הכוכבים באותו מקום. במדינות שלנו ברוך השם אין צורך להגיע לדברים הקיצוניים האלה, ובהחלט אפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית ולהתפלל תפילת ערבית בדרך כלל רק לאחר צאת הכוכבים, וכך ראוי באמת להשתדל לנהוג. באותם מקומות שבהם נוהגים להקדים קריאת שמע של ערבית לפני צאת הכוכבים, במיוחד בלילות שבת כשמקדימים את התפילה, אז ראוי לעשות בצורה הזאת, להתפלל תפילת מנחה קודם פלג המנחה באותו יום, ואז קבלת שבת ותפילת ערבית לאחר פלג המנחה, וכשמגיעים הביתה או לפני הקידוש, לאחר הקידוש, באמצע הסעודה, במקום, בנקודת זמן קבועה, רצוי מאוד, במסגרת הסעודה בבית, לקרוא קריאת שמע של ערבית, כמובן שזה יהיה לאחר צאת הכוכבים, לקרוא קריאת שמע בלי ברכות, שלוש פרשיות, רצוי כך לעשות, לכתחילה. בימי הספירה, ראוי לזכור אז גם לספור, ספירת העומר, ובזה, מבטיחים את הדברים. כמובן באותם מקומות, מי שנקלע למקומות כאלה שלא מקפדים על למנוע את התרדי דסתרי באותו יום, דהיינו שמתפללים גם מנחה לאחר פלג המנחה וגם מתפללים ערבית לפני השקיעה, יש על מי לסמוך גם בנקודה הזאת, כפי שאנחנו יודעים שיטת רבנו תם, שאומר שעל זה בנוי אותה סוגיה של דוד כמר עבד ודוד כמר עבד, ואני חושב שבזה אפשר בהחלט לסמוך על הדעות האלה. טוב, אנחנו נפסיק כאן היום, באמת השם שבוע הבא נעסוק בשיעור האחרון שנעסוק בענייני קריאת שמע, באמת השם אחר כך נתחיל איזה כמה דברים בענייני תפילה, אבל כרגע בענייני קריאת שמע עוד נעסוק בסוגיה נוספת, והיא לגבי סוף זמן קריאת שמע של ערבית. נרצה לגוע בשבוע הבא קצת בשיטות השונות לסוף זמן קריאת שמע של ערבית, וגם מבחינה זאת כמה דברים בהלכה למעשה, הן לעניין לכתחילה הן לעניין דיעבד, לגבי סוף זמן קריאת שמע של ערבית. ועד אז היו שלום.
ראינו שעל טריטה מברכים בורים מיני מזונות, ואפילו אם קובע סעודה מברך מעין שלוש ולא מברך ברכת המזון. ראינו שטריטה, הרעיון שלה שמדובר על נוזל קמח ומים שנוזלים ממש ושופכים אותם על מחבת או על תנור והם מתפשטים, ודברים כאלה אין להם דין של לחם בכלל, וברכתם מעין שלוש. כדוגמה לדבר הזכרנו את הוואפלים. דוגמה נוספת לטריטה היא פנקייקס, חביתיות. הדברים האלה עשויים מקמח ומים ושמן וביצים, מערבבים את כל הבלילה הזאת, שמים על המחבת וזה מיד מתפשט ונאפה כמעט כמו חביתה. אמנם הדברים האלה לא דקים ממש, אבל הם מתפשטים והם נאפים מיד. אם כן, דרך ההכנה של הפנקייקס מאוד דומה לטריטה. זה אמנם לא דק כמו טריטה, אבל זה אותו סגנון, אותו רעיון, ולכן מסתבר שגם אם יקבע סעודה על פנקייקס, יברך מזונות ומעין שלוש. אותו דבר גם בבלינצ'ס, גם בלינצ'ס עשויים בצורה דומה, מסתבר שהברכה שם היא בורא מיני מזונות, כי הקמח נותן טעם, הוא לא נועד רק לדבק, אז הברכה היא אומנם מזונות, אבל גם בכמות גדולה לא יהיה דין של קביעות סעודה. העיקרון שראינו כאן שבטריטה, כיוון שמדובר על נוזל וגם על תוצאה דקה מאוד, ממילא אין לזה דין של לחם, אין לזה דין של קביעות סעודה. בשו"ת מנחת יצחק בחלק א' סימן ע' ו', הוא חושב שאם יש תוצאה דקה מאוד, אולי אפילו אם הבלילה היא עבה אבל המכונות הופכות את זה לדק מאוד, גם הדבר הזה נחשב כטריטה. אבל גם בלי החידוש הזה, כל המקרים שהזכרנו, מדובר על נוזל שהוא ממש מעורבב ונוזלי לכל דבר, וגם נשפח כמו שתיארנו, וגם התוצאה היא דקה מאוד. אז כל הדברים האלה של ופלים ובלינצ'ס ופנקייקס, כל הדברים האלה יש להם דין של טריטה. ולכן על הדברים האלה, על הנוזל שלהם, מסתבר שלא מפרישים חלה, בגלל שטריטה פטורה מחלה, והברכה הבורא מיני מזונות, וגם אם קבע עליהם, במיוחד בגלל שמדובר על דברים שגם הם מתוקים, אבל גם בלי זה, לפי השולחן ערוך, לא יברכו המוצי. לפי המגן אברהם אמנם כן מברכים המוצי, אבל אמרנו שעיקר הפסיקה למעשה היא לא לברך המוצי, לברך בורא מיני מזונות ומעין שלוש, גם אם מדובר על כמות גדולה, גם אם מדובר על שיעור של קביעות סעודה, במיוחד כשמדובר על טריטה שהיא גם מתוקה וכדומה, כמו ופלים ופנקייקס וכולי. רק נעיר הערה לגבי הברכה הראשונה על ופלים בשו"ת ישועות משה בחלק ג' סימן י' ז', כותב האב אהרונסון שיש לברך שהכל על ופלים, כי 80% מהם הוא שוקולד ורק 20% זה קמח ומים. אבל העולם נוהג לברך מזונות על ופלים, וכך מסתבר, כי הקמח נועד לתת טעם, זה לא קמח שנועד רק כדי לדבק, הוא נועד לתת טעם. וראינו שדבר שנועד לתת טעם, קמח שנועד לתת טעם, יש פה את הדין של כל שיש בו מחמשת מיני דגן, ולכן ברכתו מזונות. אז לסיכום, בלינצ'ס, פנקקס, ופלים, ברכה ראשונה מזונות, ברכה אחרונה מעין שלוש, גם אם אכל כמות גדולה של קביעות סעודה. לגבי הפרשת חלה על הדברים האלה, מעיקר הדין הוא פטור. אם אדם מסתפק בכל מיני מצבים, אז ייקח קצת ויפריש בלא ברכה, אפילו מפריש פחות מכזית קצת, וגם כן מספיק מעיקר הדין, וכיוון שמסתבר שלא צריך להפריש חלה, ורק אולי לחומרה אם אדם חושש, יכול לקחת קצת ולומר הרי זו חלה בלי ברכה.
האזנתם לשיוך של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בבוקת התורה מציון ומי עציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.